יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
נפתח עם נושא חוק הגיוס, האם הנושא הזה עכשיו בעקבות המלחמה, לוקח אתכם לחשיבה אחרת, לאסטרטגיה, להתנהלות אחרת, לא במהות, לא שיש איזה שינוי חלילה באשר ללומדי התורה, אבל בהתנהלות הטקטית במערכת הפוליטית.
זה ברור שבתקופה כזאת, בימים כאלה, הנושא הזה הוא נושא הרבה יותר נפיץ, הרבה יותר רגיש, הרבה יותר שצריך לטפל בו, מה שנקרא, במשנה זהירות. וכמובן, אני חושב שגם בימים רגילים זה נכון, שאנחנו צריכים, מה שנקרא, לדבר על הדברים הללו שהם הדברים החשובים והבסיסיים שלנו, אבל בצניעות ולא מתוך איזושהי כוונה להתגרות במישהו או לומר משהו שהוא לא נכון. אבל זה לא משנה את הדרך שלנו, זה לא משנה את הרעיון עצמו, זה לא משנה את מה שאנחנו מחונכים עליו.
האידיאולוגיה לא משתנה, בין בימי מלחמה, בין בימי שקט. אבל אני שואל, האם בעקבות זה אתם תתמכו למשל ברעיון של הוראת שעה לשנה, להשאיר את המצב כמו שהוא על כנו למשך שנה אחת, ורק אז לעסוק בחוק, בפרטים שלו, ואז כבר נהיה אחרי כשוח הקרבות, בעזרת השם, בתקווה שזה ייגמר, יהיה יותר קל אולי לפתוח את הדברים.
אני לא הייתי נכנס לבטח לא בשידור לדברים הללו, החוק כרגע לא נמצא על השולחן, לא התקיימו בו עדיין שום דיונים.
אבל יש תחושה, חבר הכנסת הרב אשר.
כל הנושא עלה בגלל החלטות כאלה ואחרות שקשורות לגיוס, לאו דווקא מהיבט שלנו, אבל כמובן שאנחנו נשב על המדוכה הזאת, ואנחנו, שוב, כמו שאני אומר, צריך ברגישות רבה מאוד, ובצדקת הדרך שלנו לעשות זה בצורה הנכונה, בצורה חכמה. אני ודאי לא אכנס לזה עכשיו.
מתי יבוא היום שחבר כנסת משס או יהדות התורה יעלה כאן לשידור ויאמר, תקשיבו הציבור, יש לנו תוכנית פעולה מסודרת, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו רוצים לעשות, אנחנו מודעים לבגץ, אנחנו מודעים להרכבה הקואליציה, אנחנו מודעים למלחמה, לא לדאוג, התוכנית כבר כתובה ומסודרת, אנחנו הפעם באנו מוכנים, ערוכים, אני רק לא רוצה לפתוח את זה בשידור.
אין שאלה של תוכנית מוכנה, גם אם יש תוכנית מוכנה ומסודרת, אין בדברים האלה תוכנית מסודרת. אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים זה תהליכים, תהליכים שקורים, אנחנו מכירים את התהליכים, אנחנו נמצאים בתוך התהליכים האלה הרבה שנים. אם אתה חושב שאי פעם יהיה תוכנית מסודרת
זה למשל לנצל את הידידות בין חבר הכנסת הרב אשר לשר בני גנץ.
מחיאות כפיים סוערות מהתקשורת.
לא, התקשורת לא מעניינת, הרב אשר, מה שמעניין בסוף.
או מהציבור, אז זה נושא רגיש, זה נושא שאתה לא בא אליו עם תוכנית או לא תוכנית.
אתה מנצל את קשריך עם השר בני גנץ לטובת הסיפור של הגיוס?
אנחנו מייצגים השקפת חיינו, את דרך עולמנו, ובכל כלי שהוא, בכל דרך שהיא, גם קשרים כאלה פוליטיים או אישיים או איך שאתה קורא להם, וגם הערכה הדדית שיש עם אנשים כאלה או אחרים. אבל אתה יודע שבדברים הללו, בסופו של דבר, אנשים פועלים מתוך, לצערי הרב, הנושא הזה הוא נושא מאוד רגיש, לאנשים שאין להם אג'נדות פוליטיות, אבל אלה שיש להם אג'נדות פוליטיות, זה לא מעניין אותם הרגישות, הפוך, הם אוהבים לבוא ולפתוח כל פעם את הפצעים האלה מחדש, בגלל שהם מתפרנסים מזה, מקבלים מזה קולות או מנדטים, בטח בתקופה כזאת, ולכן אנחנו צריכים, אנחנו לא באים ומציגים תוכנית, ואנחנו לא באים עם רפורמה, ואנחנו לא באים ומנהלים את העולם. אנחנו אומרים, תנו לנו את יבנה וחכמיה, אנחנו באים בצניעות, לא בהרכנת ראש, אלא בצניעות. יש הבדל גדול. אנחנו לא מרכינים את ראשינו על הדבר שאנחנו מאמינים שמחזיק ושומר על עם ישראל.
אתם יושבים בסוף בממשלה שתומכת בעלייה להר הבית, שמתעסקת בנושא הזה שוב ושוב. בניגוד מוחלט להלכה, לכל פוסקי הדור, זכר צדיקים לברכה ושיבדלו לחיים טובים. ושקט ממה. כל הפוליטיקאים, הליכוד, מהפופוזיציה, מרץ מדברים על הר הבית, ש"ס שקט, יהדות התורה שקט, אני שואל אותך עכשיו כנציג יהדות התורה, זה דבר שצריך לפחות להציר, לעשות מסיבת עיתונאים ולומר, אנחנו כאנשי שומרי תורה ומצוות נגד עלייה להר הבית.
קודם כל אני רוצה לומר לך, בוודאי אם תפשפש קצת בידיעות שהיו בכל התקופות, בכל התקופות, דגל התורה מאז ומעולם, כשהנושא היה עליית יהודים להר הבית, אמרנו את דעתנו חד וחלק, בין אם זה הפריע למישהו מהקואליציה, בין אם זה לא הפריע למישהו מהקואליציה, לא פעם ולא פעמיים, הרב גפני התבטא בעניינים האלה, לא פעם ולא פעמיים, מאמרי מערכת ביתד נאמן, היו על העניין הזה לאורך כל הזמן, אבל הנושא היום הוא לא הנושא של עליית יהודים להר הבית, היום יש נושא אחר,
הרמדאן, סגירת הזה למתפללים
ומוסלמים. ועם היבטים ביטחוניים והיבטים כאלה ואחרים, אבל ברור דבר אחד, שמקום, אנחנו לא חושבים, מעבר לדעתנו ההלכתית הברורה לגבי עלייה להר הבית של יהודים, אז אנחנו גם באים ואומרים שצריך להיזהר מאוד, לא להפוך דבר שהוא דבר דתי שקשור לאנשים שאינם יהודים, ולבוא ולהציט אש במקומות הללו כשלא צריך. הנושא הזה של התגרות באומות העולם, ובוודאי התגרות בציבור מוסלמי דתי, אנחנו לא מחפשים את זה, אנחנו לא שמה, אבל לכל מה שקשור לעלייה לבית וקדושתו, אנחנו אני חושב הראשונים, ואולי כמעט היחידים שתמיד יוצאים בצורה מאוד קטגורית נגד העניין.
איך אתם בדגל התורה מסתדרים מול אגודת ישראל בכל הנושא הזה של התנחלויות, ההתיישבות, כן ליישב, לא ליישב? עמדת דגל התורה או עמדתו של מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, הייתה ברורה בעניין הזה בצורה בלתי מעוררת. אולי היום יש גדולי תורה שיבדלו לחיים טובים, שאולי הנסיבות השתנו ואומרים דברים אחרים, אבל בכל זאת, על פניו, כצופה מן הצד, ומי שמכיר את העמדות האידיאולוגיות, פה רואה פה שני צדדים בתוך שיחה אחת.
קודם כל, היו כבר דברים מעולם שראו שתי צדדים, זה לא סוד שיש הבדלי גישות, גם בין גדולי תורה של דגל התורה, לבין גדולי תורה מהמגזר החסידי בדברים האלה. אני לא חושב שזה בא לידי ביטוי בתקופה האחרונה, זה בא לידי ביטוי רק באירוע האחרון, באירוע מסוים שאנחנו חשבנו שלא נכון להיות באירוע מסוג כזה, וכל הנושא שקשור בהתיישבות בעזה וכולי, אבל אני חושב שכל הנושא הזה הוא כרגע לא נמצא על הפרק, וכשהוא יהיה על הפרק, אז אנחנו כמובן בדברים הללו, כל דבר לגופו של עניין, לגופו של חוק, לגופה של החלטה, אנחנו נבוא ונשאל את גדולי התורה, אבל העמדות שלנו בעניין הזה לא השתנו. אנחנו לא באים ומדברים על זה כל הזמן, כמו שאנחנו לא מדברים על נושאי ביטחון ועל נושאים כאלה, שאנחנו לא חושבים שזה תפקידנו. אבל אם יהיה משהו שבו אנחנו נצטרך להחליט אם להצביע כך או אחרת, אז ניכנס לגדולי התורה ונקבל את החלטתם על פי אותו עניין מסוים שיהיה על השולחן באותו רגע.
טוב, נגיע לרשויות המקומיות, לצערנו צריך לעסוק בזה, למרות שהאותר לפרסום לא פוסק לצערנו יום-יום, נכון, ואנחנו בתוך נכון, מלחמה, נכון. ועדיין צריך להתעסק בכל מיני דילים ובמי תומך במה, אבל ניקח את זה למקום של גדולי ישראל, כי שם באמת, אם הרבה ענייני תורה תלויים בזה, גופי תורה תלויים בזה, אז זה כבר עניין השקפתי, עניין תורני, ולא פוליטי פרקסלנס מה שנקרא. ואני רוצה לפתוח קודם כל באמת עם הפיל שנמצא בחדר.
הלוואי שזה היה ככה מכל הכיוונים.
אז הנה, אז בוא נפתח את זה.
הלוואי שזה היה ככה.
ואני מדגיש ואני אומר שהלוואי שזה היה ככה. בוא נעשה את זה לא ככה בחמש דקות הקרובות.
הפוך, אנחנו בדגל התורה משלמים מחיר פוליטי.
רגע.
על זה
רגע.
שאנחנו הולכים על דעת תורה.
אשר, כן. רגע, במטוטה, כבין תורה לבין תורה. שאלה. ואני פותח דווקא עם ההסכם ההוא ואלעד וכל הסיפור, ויודע שמרן הרב לנדו, שיבדל לחיים טובים, שיעריך ימים, פסק, אמר את מה שאמר, הכל אנחנו אחרי זה, עוד שבוע בחירות. ואני שואל עכשיו כבין תורה לבין תורה, בסוף, אם זה מה דעתו של גדול ישראל, אז תלמידיו, בוודאי סיעת דגל התורה, מצווה ללכת להוראתו, אין על זה צל של ויכוח. אבל מהצד השני, ההחלטה הזאת היא, שהיא כמובן, אין להרער עליה, כי כמו שאמרתי, החלטותו של גדול ישראל, היא מפרקת לחלוטין את העובדה שאי פעם יוכלו לעשות הסכמים האחד עם השני. בין אגודה לדגל, בין דגל לשס, בין שס לאגודה, בין, לא משנה מי למה, עכשיו זה לא, אני לא נכנס פה לרמה הפוליטית. המושג של הסכמים בפוליטיקה, כשמדובר על מפלגות חרדיות שנשענות על גדולי תורה, אין לו תוקף, כי מועצות גדולי התורה מתחלפות, התורה עוברת מדור לדור.
אתה במילים אחרות אומר, שבעצם מי שמקבל החלטה מסוימת, ואני לא נכנס כרגע על ההסכם, מה היה ומה לא היה, ומה היה אז, ואם זה נכון להיום או לא, אני לא נכנס לזה עכשיו. באמת לא רוצה להיכנס לזה, אני לא חושב שזה יהיה נכון לעשות את זה בכלל.
זה יהיה נכון לעשות את זה, אבל אני לא נכנס לזה בגלל שכל מילה בעניין זה פגיעה בכבוד התורה.
כן, 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 אבל השאלה שאתה מפנה בעצם, הרי ברור לחלוטין שכל החלטה יש לה השלכות. כן. וברור לחלוטין שלכל החלטה גם הוצגו ההשלכות למי שהוצגו.
לא, ודאי.
ואחרי שנאמר מה שנאמר, ואחרי שהורו לנו מה שהורו לנו, וזה לא הורו לנו סתם, זה אנשי, זה גדולי ישראל.
ברור, ברור, רבינו, אני אחרי רבינו, זה הרב אשר, אני אומר בעצם פסיקתו של מרן הרב לנדו, קובעת ואומרת, רבותיי, בפוליטיקה לא עושים הסכמים, דנים בכל דבר בשעתו בזמן אמת, ורק אז קובעים האם זה טוב או לא טוב, לפי השיקולים של גדול הדור.
אני אומר לך, קודם כל זה לא נכון, אבל אני אומר, אם יש שאלות למישהו, אז יש לנו הרבה שאלות, ועשית ככל אשר יראו לך, זה הרבה מאוד שאלות שאתה יכול לשאול,
אני לא שואל.
אתה יכול לקבל תשובות. בסופו של דבר, כל דבר שנעשה, כשנעשה הסכם, אם נעשה, אז הוא נעשה על ידי הוראות של גדולי הדור. ואם יש החלטות אחרות, שנראה למישהו בעיניים שלו, שזה בניגוד להסכמים אחרים, זה שוב נעשה על גדולי הדור. יש פה דבר אחד שהוא מה שחשוב.
אז אתה מחזק את מה שאני... לא, רגע, זה דבר משמעותי ויסודי בפוליטיקה החרדית. למדנו כאן תורה חדשה.
תן לי להשלים את המשפט. יש דבר אחד שהוא החשוב. שאלה, מי המחליט? מי המחליט? רגע, דקה. ומי המחליט?
לא, אבל שאתה גורר את השיחה כאילו כל הזמן, אני חס ושלום, מערער על ההחלטה, שואל על ההחלטה, מי המחליט?
לא, 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 אני לא מדבר אליך, אני מדבר עכשיו לציבור. אני, ידידי, אני אומר שוב, הנקודה היא אחת, ואנחנו בדגל התורה, ואני יכול להגיד את זה בצורה ברורה, אנחנו פועלים מאז ומעולם, גם כשהפסדנו הרבה דברים, וגם שיכלנו
ציות מוחלט לדעת תורה ולמועצת גדולי התורה.
כולל בקדנציה הזאת. 100%. כולל בקדנציה הזאת, אנחנו פועלים על פי הנחיות ברורות. מה אנחנו אומרים לגדולי התורה? איך אנחנו מציגים בפניהם את הדברים? איך הדברים האלה מציגים? הרי כל אחד אשר, שמקבל את ההחלטה,
אני חוזר לנקודה שעליה דיברתי, כי בסוף, בסוף זה לא הסיפור של באלעד. עזוב את אלעד. עזוב, עזוב. היה הסכם, בסדר,
לא
אז גדולי התורה.
אני מדבר על,
ככה...
על, מסע, על, מסע, על מסע שלם, שבנוי על משהו מסוים, ששוב, אתה אמרת בזה אולי בצורה הרבה יותר טובה, אפילו מה שאני אמרתי, שבא מה שנקרא על ידי גדולי הדור, ומישהו צריך לשלם מחיר על זה, שזה בא על ידי גדולי הדור. זה לא מקובל. לא יכול להיות שאתה תפסול אדם כמו יצחק רייך. לפסול, לא קשור להסכם אם יש הסכם או אין הסכם. לבוא ולפסול ולהגיד שהוא לא יהיה ראש עיר בגלל שחברי הכנסת של דגל התורה או ראשי הרשויות של דגל התורה מקבלים הוראות מגדולי ישראל. השיטה הזאת לא יכולה להיות מקובלת. השאלות שלך הן שאלות יפות.
אז אני, לא, 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 רגע, רגע, רבשר, אבל תרשה לי, אבל תרשה לי, כי מה שאתה אומר כאן, לא, זה יותר הרבה יותר, עזוב. עזוב אם השיטה הזאת יכולה להיות מקובלת או לא. השיטה שהייתה עד היום, שבה מפלגה יכלה לחתום עם הסכם למפלגה נוספת, שתוקפו יהיה לעוד 5 שנים, לעוד 10 שנים, לעוד שנתיים.
אני אמרתי לך, אני עניתי לך.
לא, רגע, לא ענית על זה, רבשר, לא ענית על זה, כי אם היינו בביסמדרש עכשיו, והיינו לומדים את הסוגיה הזו, אז היינו מתווכחים, האם ההחלטה של מרן הרב לנדו היא ספציפית על אלעד, או שהיא בכלל, באופן כללי, אומרת, רבותיי, פוליטיקאים, מה אתם חותמים על הסכמים? אתה יודע מה יהיה עוד 5 שנים? האם דעת תורה בעוד 5 שנים תהיה תואמת להסכם שנחתם היום? המשמעות, בפוליטיקה החרדית אין יותר הסכמים, כי ההסכמים בפוליטיקה החרדית תלויים בדעת תורה, ודעת תורה שלפני 5 שנים היא לא דעת תורה של היום, ולא דעת תורה שלו עוד 5 שנים. דברים משתנים, אנשים משתנים, עולמות משתנים. אנחנו למדנו כך בבית המדרש, כתוצאה ממה שקרה באלעד, לקחתי את זה למקום ההשקפתי, לנסות להבין מה קורה כאן, ומה שמקובל בליכוד לא מקובל במפלגות חרדיות, כי בליכוד זה תלוי בקבוצת אנשים ועורך דין חתום, אז בית המשפט כופה את ההסכם. אבל מפלגה חרדית שיש מועצת גדולי תורה, אין מה לחתום על הסכמים. זה מה שקורה כאן באירוע, זה הסיפור הגדול.
אני לא מצליח להבין למה אתה צריך אותי בצד השני של הטלפון בשביל לומר את השיעור.
כי רציתי שתאשר את זה, ואם אתה מאשר את זה, אז מהיום יוצאת כאן הכרזה מהרב אשר, אין משמעות להסכמים, לא פה ולא בצפון ולא בדרום.
אני מנסה לבדוק האם אתה מראיין אותי, או אני בעצם בא לשמוע את דעתך. אני אמרתי לך, אני לא אכנס כרגע לא להסכם, לא היה, לא מתי הוא היה, על מה הוא היה, לא נכנס לדברים האלה כלל וכלל. גם כשעושים הסכמים, ולא משנה כרגע לאיזה עיר ומה, שנעשים על ידי גדולי תורה, כל דבר נעשה על ידי גדולי התורה, וכאן בדברים הללו אנחנו שמענו דברים ברורים לחלוטין. השאלה היא לא השאלות הללו, שאתה משווה אותי לליכוד, אנחנו לא ליכוד, לא לכל דבר.
לא, את ההסכמים אני משווה, האם זה הסכם כמו בין כל מפלגה, או לא, התשובה היא לא.
הרב ממרן, אני עליתי לרעיון, לא עליתי ל...
זה 100%, אבל...
בשביל, אם הייתי רוצה לשמוע את דעתך, אני התייעץ איתך קודם,
היית רק צריך להאזין לרדיו, כן.
אני רוצה לומר לך דבר אחד, אנחנו לא בונים את ההחלטות שלנו על פי נקמות, על פי פוליטיקות, על פי דברים...
אז למה פסלתם את הרב זייברט בהתחלה? שמתם עליו וטו?
לא עכשיו ולא מחר. לא היה מעולם וגם לא יהיה מעולם.
אז למה שמתם וטו בתחילת הדרך על הרב זייברט? גדולי התורה של אגודת ישראל החליטו שהוא המועמד?
סליחה, יש לנו בכל הדבר הזה שנקרא ההליכה המשותפת עם זה, יש בפרטי הדברים... יש דברים שבאים שאמור להיות מישהו מקובל. לא יכול להיות שמישהו שלא מקובל יהיה.
מקובל על מי?
היו טענות קשות מאוד. מצד הציבור, מצד קהילות, מצד כל האנשים שבאמת מטפלים ועוסקים בכל צורכי הציבור של העיר. היו טענות, אמרו תשתמשו בדבר שאתם יכולים להשתמש, ואנחנו בהחלט... באנו ואמרנו את הדברים בצורה גלויה, לא בצורה של נקמות, לא קשרנו את זה גם לדברים אחרים. אגב, אם היינו קושרים את זה, אז כנראה שגם כשהורדנו את הווטו, היינו יכולים גם להתנות את זה בבית שמש או במקומות אחרים. לא עשינו את זה. אנחנו, גם בדברים הללו, גם בווטו וגם בהורדת הווטו,
אני כבר מילה אחת על בית שמש.
על פי הנחיה ברורה מאוד של גדולי התורה.
טוב, אני כבר מילה אחת על בית שמש, אבל כותבים לי ואני צריך לומר... אני רק צריך לומר, כתגובה למי שכותב לי שהוא גורם בסיעת שס, אם הוא רוצה אני גם אומר את שמו, אבל הוא אומר שגם בסוגיית רכסים, לשס גם יש גדולי תורה, וגם שס נשמעת לגדולי רבותיה, בדיוק כמו דגל התורה, לא פחות. אני, טוב,
זה אמרתי. בסדר גמור. אז אם זה מגיע, אם היו טענות בעניין הזה, דעתם של גדולי התורה לגבי הנושא של אלעד, שס ידעו לאורך כל הדרך, ידעו, ובדעתם, בדעה במקומות אחרים גם כולם ידעו, אבל כל אחד ברור דבר אחד, ואנחנו רואים מה שהולך כאן. התחלת לומר על בית שמש.
אני מילה אחת על בית שמש, כי זאת שאלה שבעצם אני רוצה לשאול אותך, כי אתה מעורב.
תיתן לי להשלים את הדיבור, אבל תיתן לי רק להשלים את הדברים. אנחנו שמנו מועמד, וזה היה עוד בימים ש... הציעו לנו כל מיני דילים, והתמחו לנו פה, והתמחו שם, והתמחו בכל זה, רק אם עיר אחת מסוימת תהיה בצורה אחרת. לא היה מילה אחת או חצי מילה לגבי לא יכולותיו ולא התאמתו של הרב שמואל גרינברג. אין מילה וחצי מילה של ביקורת, האם זה נכון עם מיצ'ו רייך, שהיה ממלא מקום ראש העיר בקדנציה הזאת, והיה ראש עיר קודם, ועזר לראש העיר הרב דן, שהיה ראש עיר מטעם שס, ועבדו בצורה טובה ביחד והכל. עכשיו, אני לא בא בטענות. כל מפלגה יכולה לקבל את ההחלטות שלה, וזה לגיטימי וזה בסדר גמור. אבל האווירה הזאת, שאתם תשלמו מחיר על משהו מסוים, בגלל שאתם שומעים בדעת גדולי ישראל, בצורה הברורה ביותר, ובמקרה הזה זה גם בדעת גדולי ישראל, שהביעו את דעתם בכתב, בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, גם ציבורית.
לפה ולפה, יש גדולי ישראל שאמרו ככה, ויש גדולי ישראל אחרים שהביעו דעתם בכתב אחרת. והם גם חברי מועצת גדולי התורה.
אני לא בא בטענות על אף אחד ששומע בכל רבותיו, זה בסדר גמור. אבל גם התחושה, וגם אם תאסוף דברים שנאמרו על ידי אנשים כאלה ואחרים, והתחושה שכולנו רואים, זה, הנה ראינו, שמו מועמד מצוין בבני ברק, קוראים לו הרב בוסו, אמרו, הנה בעיר, מגיע מישהו, אגב הוא ידיד טוב שלי, ואני מאוד מעריך אותו, אמרו, הנה מגיע מועמד מצוין, הוא יעשה בעיר סדר, הוא יעשה זה. בסוף מתברר שכל זה היה מהלך בשביל מה שנקרא לתת צביטה במקום אחר. אנחנו לא עובדים עם מהלכים של צביטות.
אבל זה לא הבדל. נכון, כי המועמדות של הרב בוסו הייתה הרבה לפני סוגיית אלעד. זה לא נכון. סתם, טכנית.
אני מבקש מאדוני, אני חושב שאם אדוני יבדוק את עצמו, יראה בדיוק, הסוגיה הזאת רחפה.
אני רוצה לדבר מילה על בית שמש, הרבה שלה, אני יכול לשאול שאלה?
כל המהלכים הללו,
תהיה קצרה.
כל המהלכים הללו, הם מהלכים עוד פעם לגיטימיים לחלוטין, אני לא יכול להגיד לאף אחד.
לגיטימי שזה קורה בכל המפלגות,
אני לא יכול להגיד לאף
מפלגה. נערה ופשטי, יש לזה ויש לזה, והכל בסדר.
הנה בסדר, עכשיו אתה מגיע לזה, אבל מקודם שאלת שאלות שלא שואלים על נערה ונערה ופשטי.
לא נכון, לא נכון, הפוך.
באותו, אבל תיתן לי בבקשה לענות.
אני לא אמרתי מילה, אני נותן לך, אתה רק מדבר.
אז אני מנסה רק לבוא ולומר, שבסוג השאלה שאתה שאלת בהתחלה, בלי קשר, כי אם היית אומר נערה נערה ופשטי, אז נגמר הסיפור, אז לא היית צריך לשאול את כל השאלות.
לא נכון.
אבל אם כבר שאלת, אז בסוף התחושה היא, מה שהציבור מרגיש ורואה, שכל ההחלטות, בלשים ולהתמודד במקומות מסוימים, גם כשיש את האנשים הכי מתאימים והכי נכונים והכי טובים, הם באים משיקול מסוים, התחילו לפחות משיקול מסוים, אבל הכל לגיטימי, כל אחד יעשה את דרכו.
הכל לגיטימי, מה שאני אמרתי בהתחלה, במשפט קצר, אין משמעות להסכמים במפלגות החרדיות, לא בבני ברק ולא באלעד ולא בבית שמש, הסכמים תלויים בגדולי התורה, גדולי התורה קובעים כל פעם נכון לאותו זמן, זה הכל, זה מה שאמרתי.
תומכת ומריצה ראשי עיר מצוינים שמתאימים גם לעיר שלהם, כי זה כבר מזמן ההחלטות, ומי שראה את הנושא של טובת העיר, אם מדברים על אלעד או אם מדברים על מקומות אחרים גם, זה טובת העיר, ראינו את זה. היו הרבה ראשי עיר באלעד, אני הייתי ממלא מקום ראש עיר באלעד לפני הרבה שנים, ואתה יודע ומכיר את זה היטב. והיו שנים קשות לעיר הזאת, והעיר הזאת הגיעה לאיזושהי מלוכה ונחלה, ועיר מורכבת, שקשה לנהל אותה.
אז למה לפני 5 שנים לא אמרתם את זה? שהרב פינדרוס התמודד. הגיעה למלוכה ונחלה, הכל היה טוב. למה להעמיד מועמד מטעם דגל התורה לראשות עיריית בית שמש?
אני אומר עוד פעם, כמו שלא שאלנו שאלות על אז, לא שואלים שאלות על היום.
הרב אשר, מילה אחת רק על בית שמש, אנחנו חייבים לסיים.
מהידע האישי שלי, מהידע האישי שלי, שאני חושב, שהרב ישראל פורש עשה מהפכה גדולה מאוד באלעד, הוא מתאים לעיר הזאת, אנשים מקצועיים, אפילו במשרד הפנים חושבים ככה, בכל רם, שלא לדבר על ראשי רשויות אחרים והכל, ודאי, שמולי גרינברג במקום מאתגר, כמו בית שמש,
הרב אשר, שאלה על בית שמש, ברשותך, שאלה קצרה, רק בוא נשמע את השאלה, כן. שתוכל גם לענות עליה, עמדתם מועמד מכובד, ראוי בבית שמש, ישר כוח, השאלה היא האם לא היה צריך לעשות את הצעד הזה אחרי התייעצות עם שאר המפלגות, ולא להצניח מועמד, להגיד, זה המועמד שלנו לכאן, ועכשיו כולם מוזמנים לתמוך בו.
העמדה שלו הייתה על דעת כל המפלגות, לא היינו סגורים עדיין עם הסכם, עם חלק מהמפלגות, בגלל אותו סיפור שאתה דיברת עליו מקודם על הווטו. וזה שוב אותה שיטה. אותה שיטה ואותו דבר, ואנחנו יכלנו לבוא ולהגיד אם יהיה וטו, נתנה את הווטו בחתימה על בית שמש, ולא עשינו את זה. ולמה לא עשינו את זה? כי מי שאמר לנו להוריד את הווטו זה גדולי ישראל, שלא באים ואומרים לך תעשה דילים, אלא אומרים לך כך צריך לעשות, נקודה.
ככה
אנחנו עובדים, ככה עבדנו, ודילים ולא דילים זה לא שיקול על השולחן הזה, על השולחן הגבוה.
יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת רבי יעקב אשר, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה, שיחה מעניינת, בכל זאת, תודה.